ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נזיר דף סמך וו. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מלמעלה בדף סמך וו, עם דיבור המתחיל מהמשנה שכבת זרעו תמאה. במשנה, בעמוד הקודם, סמך וב, עמוד ב', ראינו שמי שנזקק לתומה, לגבי הזב, נאמר, אין בולקין אותו, הסברנו את זה בשיעור הקודם, וגם נוסף אונסו וספקו ושכבת זרעו תמאים. ואנחנו רוצים להתמקד בנאמר, במה שקטני ושכבת זרעו של אותו זב, מי שנזקק לזיווה כשנקבע שהוא זב, ששכבת זרעו תמאי. מבחינת המבנה, אתם רואים סימן של שאנחנו קוראים הר גש, ובשוליים כתבנו נושא/מבנה, שלבים להסביר הדקטני שכבת זרע של זב תמאה. הגמרא, למאי, שאתה אומר שכבת זרע תמאה, למאי? לאיזו דבר? למה אתה מתכוון? אי למה למגע? הרי זה פשוט, מי גרע משכבת זרע דטהור? גם אדם טהור שמוציא שכבת זרע, מי שנוגע בו נטמע. אז זה לכאורה פשיטה ששכבה זו של זב יהיה טמא. אלא זרעו של זב מטמא במסע. הגמרא שואלת. עכשיו אני יוצא מהנחה שכולכם מבינים שתומת מסע הוא רובד נוסף של תומה מעבר למגע. גם אם אתה לא נוגע בדבר, זה גם אופייני לנבלה, שגם אם אדם נושא אותו והוא לא נוגע בו ישירות, הוא נטמע. הגמרא על זה שואלת, מן שמת לה דיאמר שכבה זרע של זב מטמא במסע? אי למה היי תנא דתניא, ואנחנו מתקווים לרבי יהושע בהמשך. וכשאתם רואים את המילה אי למה, אתם יודעים כבר שזה לא יתפוס, זה יידחה. אז בינתיים, האם אתה מתכוון לשיטת רבי יהושע בעניין? דתניא, רבי אלעזר אומר שכבה זרעו של זב אינו מטמא במסע. רבי יהושע אומר מטמא במסע, לפי שאי אפשר לה ולא צחסוכי זיווה. בואו נדגיש, ואנחנו גם אמרנו את זה בשיעורים קודמים, שיש שתי הפרשות לגבי הגבר, הזכר. אחד הוא נקרא שכבת זרע, והשני נקרא זוב. הם שני דברים שונים. אחד יותר סמיך מהשני, ואנחנו גם לומדים תוך כדי שאחד יוצא מעבר מת ואחד יוצא מעבר קשה, זה כמובן השכבת זרע. אז האם במה שאנחנו רוצים להסביר ששכבת זרע תמי, הכוונה שכבת זרע של זב תמי, תומת מסע, זה עליו את רבי יהושע? בואו נבדוק היטב מה אמר רבי יהושע. רבי יהושע אומר ששכבת זרע של זב כן מתמד במסע, בגלל שמעורב בו טיפות של זיווה. אז אומרת הגמרא, זה לא זה. אנחנו מחפשים תנא שאומר ששכבת זרע של הזב מתמד במסע. אם נתבונן היטב בדברי יהושע, הוא לא אומר את זה. אפילו, וכאן הדחייה, אפילו רבי יהושע לא אמר, אלא משום צחסוך הזיבה, הטיפות של הזיבה הן גורמים לתומת מסע, אבל בעיני, שכבת זרע בעין, בלי תערובת זיבה, לא אמר, רבי שלא אומר ששכבת זרע של הזב מטמא במסע, הוא תולה את העניין של שכבה זר שזב תמי במסע רק בגלל שמעורב בו סכסוכי זיבה. באמת החומר הזה, כפי שהסברנו מקודם, זה חומר אחר, הוא מתמי במסע, אבל לא שכבה זר שזב. אז מה פירוש המשנה ששכבת זרעו של הזב תמיה? מה פשר הדבר? אלא אמר רב עדה בעבר. עכשיו אנחנו מתקדמים בגמרא לנגיד שינוי חשיבתי לגמרי. אז בוא, מה אומר רב עדה לנו? הוא אומר לומר שאין תולין בה. מה שנאמר ששכבת זרע של זב תמי, אומר לנו שאנחנו לא יכולים לתלות זוב שמופיע אחר שכבת זרע אצל זב, אי אפשר לתלות בו. עכשיו, מה הכוונה לתלות בו? קודם כל נסביר את הדברים דרך רש"י. אלא אמר רב עדה ברבה, מהי הדקמה שכבת זרעו תמי? לומר שאין תולין בה דלאחר שנזקק לתומה. אם אדם נהיה זב, אנחנו הסברנו את זה בשיעורים הקודמים, שהוא ראה ההפרשה הזאת, הזוב, יום אחר יום, יומיים או פעמיים ביום אחד, אז הוא נזקק לתומה. אם ראה קרי, אותו זוב, אותו זב, אותו איש שהוא נקבע כזב, והוא ראה קרי וחזר וראה זיבה, אין אותה זיבה כקרי. אנחנו לא נידון את הזב, את הזוב שמופיע אצל בעל זוב, אצל זב ממש, לא נתחשב או לא נתייחס לזיבה שבאה אחרי קרי כקרי. עדיין זה די מאורפל, מה הכוונה, מה אנחנו מדברים. נמשיך. כי ההיד אתנן במסכת זווין, הרואה קרי, מי שרואה קרי אינו מתמא בזיבה כל מעת לעת, כלומר 24 במשך 24 שעות אחרי שאדם ראה קרי, הוא לא יכול להיקבע כזב. זה שלב ראשון בהבנת העניינים. נתקדם עוד טיפה בגמרא. סבר רב פאפה כמי דרבה למימר, למה לא תולים את הזיבה בקרי לאחר שהוא נקבע כזב? איידי חולשה הוא דחזי. איזו חולשה? החולשה שנוצר מזיבה ראשונה. עכשיו ברש"י. סבר רב פאפה כמי דרבה למימר, היינו טעמה דאין תולין את הזיבה בשכבת זרע, דאמרינן איידי חולשה שנחלש מזיבה ראשונה שכבר נזקק לטומאת זיבה, חזה נמי להח זיבה ולא מחמת קרי. אבל היכא דלא נזקק לטומאה, אדם שלא נקבע כזב וראה קרי, היינו טעמה דתלינן את הזיבה בקרי ואינו מטמא כל מעת לעת, במשך 24 שעות אחרי אדם נגיד שהיה טהור וראה קרי ואחר כך ראה מה שנראה כזיבה, זה לא נחשב כזיבה במשך 24 שעות אחרי הקרי, משום דליו על ידי חולשה הוא דחזה. דהקתי לא נזקק לזיבה. אז בינתיים אנחנו אומרים שמתי זיבה נחשב זיבה? אם הוא יוצא מתוך מה שנקרא חולשה. מישהו בעל קרי גרידה ואחר כך תוך 24 שעות רואה זיווה, אינו נחשב זיווה היוצא מחמת חולשה. מתי אומרים זיווה הוא זיווה? כשהוא יוצא מכוח מצב של חולשה, וזה רק כשמדובר באדם שכבר נקבע כזב. אנחנו גם נתייחס לדברי התוספות. סבר לא, סליחה, לפני זה בדיבור המתחיל אילמה יש לנו כוכבית בתוך התוספות, ושם התוספות אומר אלא אמר רב עד הבא אהבה לומר מה הפירוש המשנה ששכבת זרו של זב תמיה, לומר שאין תולים בה. ומסכת זווין תנן, הרואה קרי אינו מתמה בזיווה כל מעט לעט, שהקרי פותר זיווה הבא לאחרי כל מעט לעט. אבל מי שנזקק לתומה, כמו שאמרנו, אדם נקבע כזב, אז לא תפתור השכבת זרע את הזיווה הבא אחריה. סבר הפאפה כמי דרב על המימר, ממשיך התוספות, איידי חולשה הוא דחזה, כלומר להכי אמרינו דקרי פותר זיווה באחריו כל מעט לעט, דעיקה למחש, אותו זיווה שיצא אחרי הקרי, כשמדובר בזב ממש, דעיקה למחש, שם המחמת חלישות מתרוקן מן השכבת זרע הוא דחזה, וקרי כאן מבשרו ולא מחמת אונסו. זה לגבי אדם שהוא היה טהור נגיד, והיה ראה קרי ואחר כך תוך 24 שעות ראה זיווה, זה לא נקרא מבשרו אלא מחמת אונסו. אבל מי שנזקק לתומה, אונס לא פותר, והיינו נעמי תמה דרב עדה בר אהבה. כעת נחזור וננסה לתמצת מה נאמר. הרי היה ביטוי סתום במשנה, שכבת זרעו של אדם שהוא זב תמיה, ופירשנו דרך דברי רב עדה ורב פאפה ש אין הכוונה להתמקד בשכבת זרע עצמו, אלא יש סיפור מאחורי הביטוי שכבת זרעו תמיה. ומה הסיפור? זה אומר שזוב שיוצא תוך 24 שעות אחרי ראיית קרי של אדם זב, הזוב הזה שבא אחרי אותו קרי של זב, הזוב הזה נחשב זיווה עם כל המשתמע מכך. במסגרת השיעור שלנו אנחנו לא הבאנו ולא הרחבנו למי נפקא מינה, אבל כל אחד יכול לדמיין, יש נפקא מינות כפי שהסברנו מקודם, שהקביעה של החומר כזוב, למשל, אני רק אזרוק אפשרות אחת, הוא יתמה במסע. בניגוד לזוב שיוצא תוך 24 שעות אחרי קרי של אדם שאינו זב, אז הוא לא נידון כזוב, אלא הוא משוייך לעובדה שהוא ראה קרי. אבל אני חוזר עוד פעם, זוב שיצא אחרי שכבת זרע של אדם שהוא כן זב, הסברנו שהזוב הזה לא נקשר לשכבת זרע, אלא לעובדה שהבן אדם הזה היה זב, וזה מה שרשי הסביר, איידי חושה שנחלש מזיבה ראשונה, לא מייחסים את הזוב הזה לשכבת זרע, אלא כזוב ממש. אנחנו חוזרים לגמרא. אחרי שקבענו ש זוב נחשב זוב רק כשיוצא במצב של חולשה, בא רבה ומקשה על זה, אמר לי רבה, והתנן גר שנתגייר מתמי מיד בזיבה. אז מה אנחנו רואים? רואים שאפשר לקבוע תומעת זיבה גם בלי חולשה. אנחנו נסתכל ברשי, אמר לי רבה, והתנן מסר זבים עובי כוכבים שראה קרי. אנחנו לא ראינו את את התוספת הזאת בגמרא שקראנו, הציטוט דיבר על אדם שהיה גוי ונתגייר, ורשי מוסיף שאותו גוי בעודו עובי כוכבים הוא ראה קרי ונתגייר, ואחר כך רואה זוב מתמה בזיבה מיד. ותני אליו בבריתה ועמד ואומרים בזמן שנתגייר מהו. והאחה בסיפור הזה היה גוי, כשהיה גוי הוא ראה קרי, מיד אחר כך התגייר וראה זיבה ונקבע כזוף, והאחה דלקה חולשה. הנה הוא ראה זיבה אחרי קרי, זהו, לא היה נקבע כגוי, כזב, ברור, אין כזה מצב. הקביעות האלו, הדרגות של התומה וכולי, שייכים רק לישראל. ובכל זאת, מה קורה פה? הוא נחשב זוב על ידי הזיבה שהוא ראה אחרי קרי, וזה לא מצב של זיבה שיוצא מתוך חולשה. ואפילו אחי לא תלין את הזיבה בקרי ויתמי מיד. אז זה קושיה על מה שנאמר מקודם, מה שאמרנו בשילוב דברי רב עדה ורב פאפה. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי, אם זה רב פאפה או רב עדה, הוא משיב, אין לך חולי גדול מזה. המציאות הזאת של אדם שהחליט להתגייר זה גורם חולשה, והזיבה שיצא אחר כך זה באמת זיבה שיצא במסגרת חולשה, ולכן בקלות נוכל לתמי אותו כזב. ואנחנו חוזרים באותו נקודה שעצרנו ברשי, נקרא בהמשך את המשך דברי רשי. אמר לי, כיוון דמקבל עליו עול מצוות, אין לך חולי גדול מזה. ולא חולי ממש, כמר תהי חולי ממש, לא אוהבים את המה בזיבה, שזו אחד בין הדרכים שבודקים בהן את הזב ששאין בשתנו, אלא מחמת חולשה הוא דחזה, שכן זיבה באה מבשר מת ולא מחמת קרי. אנחנו הסברנו את זה גם כן מוקדם יותר, ההבדל, יש הבדלים בין זוב לקרי. אז המקרה הזה הוא כן דוגמה של זוב שיוצא במצב של חולשה, ולכן אפשר להבין גר שנתגייר שהוא ראה קרי בודו גוי ואחר כך התגייר ואחר כך הוא ראה זיבה שהוא נקבע כזב, כמובן שהוא ראה פעמיים כמו דיני זיבה, כמו שדיני זיבה מחייבים. וכאן בסוף השורה אתם רואים שבגמות המסומנות קיים פסיק נקודה. הסימון הזה הוא על פי רשי, והמשך אתם רואים אלא תנאי, אלא מופיע בצורת הרגש, אבל באופן משונה. וכתבנו בשוליים טעם הקבקוב, הגישה לשלב הזה בגמר שנוי במחלוקת רשי ותוספות. רשי כותב אלא תנאי היא, מה רשי אומר? הדליאל קאי, זה מחזיר אותנו למה שנאמר מוקדם יותר, דהת את הכי ננועי ומען שם את לידי כמר שכפת זהור מטעמי במסע, כך אמר הגמרא, רבי יהושע היא, והמעלה, ואז הגמרא דחתה את זה, ואפילו רבי יהושע לא אמר אלה מחמת זיווה, אותם צחצוחי טיפות זיווה שהיו מעורבים בשכפת זרע. הנושא הזה הוא בעצם איקה תנאי אחין, יש מחלוקת אחרת, מחלוקת תנאים, דאמרי דלא הביטמה משום צחצוחי זיווה, אלא שכך גזירת הכתוב, שהשכפת זרע של זהב באמת מתאמה במסע. דתן שכפת זרע של זהב מתאמה כל מעט לעת לאחר שרע הזיבה מתאמה במסע. אנחנו כבר גולשים להמשך הגמרא ונחזור כעת לגמרא. אלא, אומר הגמרא, אלא תנאי היא, ואני חוזר בעל פה מה שכבר ראינו ברשי. הגמרא אומרת שהנושא הוא שנוי כמחלוקת תנאים. איזה נושא? מה שנאמר מוקדם בתור הצעה ששכבת העור של זהב מתאמה במסע, כעת הגמרא אומר באמת כך, הוא מתאמה במסע ולא שום קשר לצחצוחי זיווה, אלא יש מחלוקת תנאים עד כמה זמן שכבת זרע של זהב מתאמה במסע. הנה המשך הגמרא, דתניא, שכבת זרע של זהב מתאמה במסע כל מעת לעת. רבי יוסי אומר יומו, כלומר עד סוף היום, לא 24 שעות. ואנחנו נחזור כעת לרשי. אני רוצה לקרוא שתי שורות עוד פעם מה שקראנו, אלא שככה אני מתכוון לשורה הראשונה מתחת לגמרא בתוך רשי, אלא שכך זירת הכתוב תתניה שכבת זרע של זהב מתמה כל מעט לעת לאחר שרע זיווה מתמה במסע. ואני מדגיש עוד פעם, אולי נשמע כתקליט שבור, אבל בכל זאת אנחנו לא מתכוונים לשכבת זרע שיש בו טיפות זיווה, אלא שכבת זרע נטו שיצא תוך 24 שעות אחרי שהבן אדם ראה זיווה. זה דעתו של התנא קמא. רבי יוסי אומר פחות זמן, רק יומו, רק עד סוף היום הוא ראה זיווה מוקדם יותר, ומאוחר יותר באותו יום הוא ראה שכבת זרע, אותו שכבת זרע לפי רבי יוסי יתאמה במסע. במאי כמפליגי בדשמואל, מה שורש המחלוקת בין התנאים? השורש הוא דברים שפרסם שמואל, דשמואל רמי. שמואל מעלה מה שנקרא, שנראה כסתירה בפסוקים, כתיב כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרי לילה. זה משמע עד הלילה. וכתיב לפנות ערב ירחץ במים. מהפסוק הזה יש משמעות של 24 שעות. לפנות ערב משמע שני ערבים. מנדי אמר מעת לעת, התנא קמא שאמר שהשכבת זרע מסוגל לתמות במסע. אגב, אמרנו מקודם, אולי רק ברמז, שכבת זרע באופן כללי מאדם טהור מתמה במגע, לא במסע. אבל מאחר שדובר פה בשכבת זרע שיצא אחרי זיווה, והחומר הזה של זוב כן מתמה במסע, גם שכבת זרע שיצא תוך פרק זמן קצר, וזה המחלוקת תנאים, גם כן יתמה במסע, אבל לא בגלל טיפות זיווה שמורבות בשכבת זרע, אלא מכוח או מהעובדה שהשכבת זרע הזה יצא קרוב ליציאת הזוב שקדם לו בקצת. אז ממשיך הגמרא ואומרת, מה דמר, התנא קמא שאומר מעת לעת, דייק מלפנות ערב. כפי שאמרנו מקודם, ואפשר לראות את ההרחבה בהסבר בדברי רשי, איך רואים לפנות ערב משמע שני ערבים, דהיינו 24 שעות מעת לעת. ואידך דייק, הדעה שרבי יוסי שומר רק יומו, מקרה לילה, למשמע עד הלילה. נפנה כעת לרש"י. רבי יוסי אומר, אנחנו לומדים רש"י בשורה שלישית מתחת לגמרא. רבי יוסי אומר יומו בלבד, שראה בו זיווה, אם ראה קרי אחרי הזוב שהוא ראה באותו יום, תולין את הקרי בזיווה, הוא מתמא במסע אותו היום בלבד, אבל מכאן ולהבא לא. ולאו משום דסביר עלי, ולא בגלל דאי אפשר ולא צחצוחי זיווה, אלא שכרק את זירת הכתוב ובהי תשמועי כמפלגי, תשמוע רמי כתיב, הוא מעלה את האי עקביות בפסוק, כי מצד אחד כתוב כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מכלי לילה, ויצא מחוץ למחנה ורחץ במים את כל בשרו, אלמא מדשני קרא בדיבורי שמע אמינא דבטומאת קרי, כמר בניגוד לזיווה, מה דמה קור מעת לעת מטמא שכבה זרע של זהב. מי שהדעה של התנא קמא שהזיווה, סליחה, השכבה זרע של זהב מטמא 24 שעות תוך 24 שעות של הזיווה, תדעת מלפנות ערב, דמשמע שני ערבים, לפנות שווה חד ערב משמע, כי דכתיב כי פנה היום, והי דכתיב ערב, כלומר בפסוק כתוב לפנות ערב, היינו נמי ערב אחרינה, והווה משמע כאילו כתיב בי מערב עד ערב, לומר לך מערב ועד ערב מטמא שכבת זרע של זהב במסע, לך הנה מתניה לה בספרה, והיה לפנות ערב ירחת במים, מלמד שהקרי פותר בזיווה מעת לעת. הדבר הזה נגענו בו מוקדם יותר, שזיווה שיוצא 24, תוך 24 שעות אחרי ריאת קרי באדם טהור, הוא לא נחשב, הוא לא נידון כזיווה. ואידך ממשיך רש"י, דייק ממקרה לילה דמשמע עד הלילה, עד לילה מטמא במסע, כי זיווה כמו זהב, דהיינו יומו. אז אנחנו ראינו שתי דעות בתנאים איך להתייחס לדברי הפסוק. כעת הגמרא ממשיכה, ומאן דאמר מלפנות ערב, שלמד 24 שעות מזה, הכתיב מקרה לילה, שאמרו ללמד שרק באותו יום השכבת זרע נידון כזוב מבחינת תומת מסע. אז מה הוא אומר מהפסוק מקרה לילה? אומר הגמרא, הוא לא מלמד משהו נקרא לזה הלכתי, אלא על המלא אורחה דקרי למטיה בלילה. בדרך כלל מתי יוצא קרי? אחת ההרגל זה בשעות לילה, זה מקרה לילה, אבל מבחינת הטווח זמן שהשכבה זרע יידון כזיווה מבחינת תומת מסע, אותו מדרמה אומר 24 שעות. ואומר רש"י, אורחי דקרי דיאתיה בלילה, כשמהרהר על משכבו ודיבר, הכתוב בהווה, הפסוק מדברת על הדברים שריחים, אבל כמו שאמרנו, הוא לא רואה בזה קביעת זמן, אלא השיטה הזאת אומר 24 שעות. המשנה, אבל לפני שניכנס לתוכן העניינים, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, שמואל היה נזיר, הנביא שמואל. אומר המשנה, נזיר היה שמואל, כדברי רבי נהוראי, שנאמר, מורה לא יעלה על ראשו. זה פסוק אצל שמואל הנביא. בספר שמואל, פרק א', פסוק י' א', שמואל, בספר שמואל א', פרק א', פסוק י' א', וכתבנו בשוליים שחנה שהתפללה לבן אחרי שהייתה עקרה, היא אומרת, הוא נתתיו לשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. מזה התנא קמא לומד ששמואל היה נזיר. וזה על פי הדרך של רבי נהוראי, שנאמר, ועכשיו אנחנו חוזרים למשנה, שנאמר, מורה לא יעלה על ראשו. ואיך הוא רואה בזה נזירות? נאמר בשמשון, כלומר שמשון שהיה שופט, ידוע שמשון, קוראים לו לפעמים שמשון הגיבור, הוא ודאי היה נזיר. אפילו למדנו על כך בדפים מוקדמים של המסכת, שיש עניין, יש דבר שנקרא נזיר שמשון. אז מה נאמר בשמשון? הוא מורה. ואנחנו הוספנו את הפסוק אצל שמשון שנמצא בספר שופטים, פרק ידון בפסוק A, כתבנו בשוליים, כי הנך המלאך מבשר לאמו של שמשון, אשת מנוח, כי נח ערה ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן. אז אצל שמשון זה מפורש בפסוק שיהיה נזיר, וכתוב צמוד לזה, ומורה לא יעלה על ראשו. וזה הכוונה של המשנה, שנאמר בשמשון ומורה, ונאמר בשמואל ומורה. מה המורה אמורה בשמשון? נזיר. אף מורה אמורה בשמואל? נזיר. זה דעתו של התנא קמא שהמשנה הזכירה רבי נהוראי. אמר רב יוסי, רב יוסי חולק, והוא אומר שמשמעות דברי חנה עם שמואל שמורה לא היה לראשו, זה עניין של יראה מבשר ודם. אמר רבי יוסי, ולא אין מורה אלא של בשר ודם. שהיא מתפללת שהוא לא ירא, שלא יראה מבן אדם. אמר לי רבי נהוראי, לא ייתכן שחנה ביקשה, התפללה על דבר וזה לא התגשם, כי מה אנחנו יודעים? ולא כבר נאמר ויום השמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני, שכבר היה עליו מורה של בשר ודם. אנחנו רואים ששמואל כן היה ירא מבשר ודם, ממה שקראנו עכשיו בפסוק. הוא פחד ששאול המלך ישמע ששמואל היה בדרכו למשוך את דוד כמלך חליפי או מלך במקום שאול. הוא פחד שמואל שהיה שוב פעם בדרכו למשוך, להמליך את דוד, זה יעורר את שאול, והוא פחד מזה. אז אם חנה, כפי שראינו בפסוק שכתוב, הוא נתתיו לשם כל ימי חייו ומורה לא יעלה על ראשו, אם מדובר בעירה מבשר ודם, זה לא התקיים, זה לא ייתכן שתפילתה לא תתקיים. לכן התנא קמא אומר שזה לא עניין, כמו שרבי יוסי רצה לומר, יראה מבשר ודם, אלא זה עניין של נזירות, של מורה לא יעלה ראשו, כמו תער לא יעלה ראשו להוריד שערותיו. אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר לי רב לחיה ברי, וכעת עוברים לעמוד ב', חטוף ובריף, תמהר להיות מהמברכים ולא מאלו ששומעים ברכה ועונים אמן. וכן אמר לי רבונה לרבה ברי, חטוף ובריף, כאילו תמהר להיות מהמברכים. הגמרא שואל, למימרא דמברך עדיף? ותניא רבי יוסי אומר, גדול העונה אמן יותר מן המברך. גם עלי רבי נהוראי, השמיים כך, ביטוי כמו נשבר כך, השמיים כך הוא, תדע שהרי גולאירים מתגרים במלחמה, יש את החייל מן השורה, הם מנצחים במלחמה וגיבורים נוצחים, ואלו שמעליהם הם מחלקים ביניהם את השלה. נסתכל ברשי שרי גוליירים חלשים מתגרים במלחמה תחילה ואחר כך גיבורים בהם ונוצחים. אף כאן העונה האמן בא לאחר המברך ומנצח, לומר שהעונה האמן משובח מן המברך. אז הבאנו כאן קושיה על מה שנאמר מקודם. מקודם שמענו חטוף ובריך תמהיה להיות מהמברכים. הבאנו פה ביתה עם משל שדווקא זה שמופיע בסוף, כלומר זה שעונה אמן אחר המברך, הוא יותר חשוב, יותר נחשב מהמברך. הגמרא אומרת תנאי היא, הנושא שנוי כמחלוקת תנאים. דתניא, ואנחנו ראינו פה כבר שיטה שאומרת אמן עדיף, אבל בואו נראה דעה אשר משבח יותר את המברך. דתניא, אחד המברך ואחד העונה אמן, ומשמע אלה שממהרים למברך תחילה, מה זה ממהרים? ליתן שכר לזה שמברך. אז בסופו של דבר הנושא שנוי כמחלוקת תנאים. ייתכן שבשלב הזה הרבה מכם שואלים, אמנם קטע נחמד, מה עדיף בברכה או עניית אמן, אבל מה הקשר בין הגמרא כאן למה שמובא במשנה? אז נראה לי שבמשנה ראינו רבי נהוראי, וגם פה הגמרא מביאה דברי רבי נהוראי בקושיה שהגמרא מקשה על הנאמר מקודם בגמרא, על דברי רב ודברי רב הונה. וגם במשנה ראינו רבי יוסי, אמנם במשנה רבי יוסי חלק על רבי נהוראי, וכאן רבי יוסי אומר דברו ורבי נהוראי מסייע, מחזק את דברי רבי יוסי. אחר כך אני ראיתי שביבץ הוא אומר דברים דומים, וכל אחד מוזמן לפתוח את ההגאות של היבץ לראות בדיוק דבריו. כעת הגמרא מגיעה לסיומת שלה, שמסיימים את המסכת. אמר רבי אלעזר ורבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. והסיומת הזאת מופיע במסכת אחרות, ושמה וגם בטח מוכר מהתפילה גם כן, יש תוספת, אל תקרי בנייך אלא בונייך, והכוונה לתלמידי חכמים שהם רב שלום, הם מרבים שלום בעולם. ובכך בסייעת הדשמיה זכינו לסיים מסכת נזיר, ובעזרת השם בשיעור הבא נתחיל מסכת סוטה. עד כאן שיעורנו להיום.